כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו, צהריים טובים יובל.
שלום, מה יעשה לה?
היום יש לנו תוכנית מיוחדת שבה אנחנו מארחים את הסופר ניר ברעם, לכבוד הרומן החדש שלו יקיצה, שראה אור בימים האחרונים בהוצאת העם עובד. שלום לך ניר ברעם.
שלום, שמח להיות כאן.
תודה רבה לך שבאת, איתנו באולפן גם ליטל אמירן ויובל יסוד, שלום גם לכם.
אם אתם רוצים לשלוח לנו הודעות, אולי אתם רוצים לשאול שאלות את ניר ברעם על ספרו החדש או ספריו הקודמים, אתם יכולים לעשות את זה בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה הסלע. נספר עליך קצת, נולדת בירושלים בשנת 1976, בין הספרים שפרסמת עד היום, מחזיר החלומות, אנשים טובים, צל עולם, הארץ שמעבר להרים, שבניגוד לשאר הספרים שמוזכרים כאן הוא לא ספר פרוזה, וכעת יקיצה. ויקיצה הוא הרומן האישי ביותר שלך. הוא עוסק בחברות בין בנים ואחר כך גברים, והוא עוסק במשפחה, ביחסים בתוך המשפחה, בתחושה של להיות נטע זר, בנטישה של אם. ההתחלה של הרומן היא במלון במקסיקו, שם סופר ישראלי מתעורר בחדר לבוש בבגדים מלאים בוץ, והוא היה בפסטיבל סופרים בינלאומי, הפסטיבל נגמר אבל הוא עדיין שם, הוא מגלה שהוא סיפר לכל מיני אנשים שהחבר הכי טוב שלו מת, אבל החבר שלו ככל שהוא יודע עדיין חי, ואולי ימות.
נראה שבספר הזה ניר ברעם מתכנס שוב פנימה, אחרי שהוא עסק בתמות מאוד גדולות בספרים הקודמים שלו, באנשים טובים, בצל עולם. אפילו בספר המסע האחרון זה שהוא פרסם הארץ מעבר להרים. אני קוראת לזה ספר מסע, אם אתה מסכים עם זה. ניר, אתה כתבת על הרוע האנושי ועל הגלובליזציה ועל קפיטליזם ועל הרוע שבקפיטליזם ועל אנשים טובים שמשרתים מטרות רעות, והתעסק בהיסטוריה ובעולם ובכיבוש, פלסטינים וישראלים, ועכשיו היא קיצה, ואני רוצה לשאול אותך שאלה ראשונה, ממה הקצת? או ממה הגיבור שלך מקיץ?
אני חושב שלגיבור שלי היה עולם שהוא ברא ביחד עם החבר שלו יואל, שזה היה עולם דמיוני כשהם היו ילדים, והיה את העולם של הכתיבה, שזה היה עולם שהוא היה בו בנערותו ובגרותו, ובמובן מסוים שניהם לא רצו לצאת אל העולם, ולהיות אנשים בוגרים באמת, שהם פחדו מזה מגיל מאוד צעיר, ולהפוך לאדם בוגר עם אחריות להיות בעולם, ואני חושב שברגע שבעצם המשבר של יואל מתחיל בספר, הגיבור מתחיל להבין שהוא בעצם צריך להתעורר. אבל יש עוד דבר, שיש לו משפחה, ויש לו ילדים, וכולנו יודעים את זה, שזה כבר לא העולם שהפעם, יש דברים שצריך לעשות, יש חובות. פעם ישאל ליבוביץ' אמר, שאלו אותי מאמין באלוהים, הוא אמר, אני ממלא את החובות. וכשאתה אבא, זה הדבר שיש. אני חושב שזה יקיצה במובן מסוים לתוך הבגרות, לתוך העולם, להיות בעולם.
ובעצם הוא צריך לבחור, אולי עומד שם איזה דבר כזה שהוא צריך לבחור, הסופר הזה שמקיץ במקסיקו, יש בחירה שהוא בעצם שואל את עצמו, בעיניי, האם אני בוחר באישה ובילד ולחזור וכן, להיות בן אדם מבוגר, או שאני ממשיך לשכב פה, כאילו במקסיקו ובורח.
זה נכון, אבל יש פה עוד משהו, יש את הפרק בספר שליה מאוד קשה לכתוב, שהגיבור מתעורר והבן שלו שוכב על הבטן שלו, ובשלב מסוים הוא נזכר בסיפור הזה של יזהר, שבו האבא מניח את הבן הקן צרעות, הוא פתאום נזכר בזה. והכוונה הייתה שהוא מפחד מהדבר הזה, שהוא מעביר לבן שלו את הפחדים שלו, ואת הילדות שלו. ולכן הרצון לא לחזור לא נובע רק מהעובדה שהוא, יש פה בחירה, הרצון גם לא לחזור נובע מהפחד שלו, שהוא יזהם את הילד, בגלל שמה שקרה ליואל מזהם אותו. Mm-hmm. זה משולש אחד שיש בספר. אני חושב שיש פה את באמת את לא יודע אם זה בחירה, אבל את ההחלטה הזאת, עם להתפתות למקום הזה של יואל, שבעצם ברא מחדש בגרותו את מקדש הילדות, ורוצה למשוך את המספר לשם, או לחזור הביתה. אבל שני המקומות האלה הם בעצם בית.
נספר קצת למי שלא קרא את הספר, שהרומן שלך ככה קצת קופץ בזמנים מתקופות שונות בחיים של הגיבור שלך, גם כשהם פחות או יותר בית ספר יסודי, מתחילים לגלות... 12. מתחילים לגלות את הבנות, ילדות בבית הכרם, אחרי זה יש קצת את הבגרות, יש שלב שהם בבית ספר תיכון, יש את השלבים היותר מאוחרים, ובאמת יש את המצב שהם, את התקופה שבה הם בוגרים, וזה ככה אתה קופץ מתקופה לתקופה. למה הקפיצות האלה בזמן?
הספר הוא מאוד אחיד מבחינת הסיפור שלו. יש בספר את עלילת הילדות, שנקראת המגדלים הגבוהים, וכל הפרקים של המגדלים הגבוהים בילדות. יש את השנה האחרונה בתיכון, וכל הפרקים נקראים השנה האחרונה, דווקא זה נועד להקל הקוראים. ויש את הפרקים שהם לא זה, ויש את הפרקים של מקסיקו, שנקראים מקסיקו, ואז יש פרקים שהם בין סוף התיכון למקסיקו. והסיבה שעשיתי את זה, ולא סיפרתי את זה באופן ליניארי, זה שהגיבור מתחיל בזה שהוא מתעורר מעולם למקסיקו, וצריך להתמודד עם כל השדים שלו. והשדים והזיכרונות והזיות והפחדים לא באים בנרטיב מסודרים לתקופה אחת או שנייה, הם באים ברעש. הספר במובן מסוים מסודר מדי בשביל הכאוס שהמספר נמצא בו. וחוץ מזה, בין הסיפורים יש קשרים כל הזמן, שאתה יכול להבין אותם דווקא שאתה קורא אותם ביחד, ולא כחלק ראשון, חלק שני, חלק שלישי.
אבל ממה נולד הרומן הזה, כאילו, איפה היה הזרע? אתה אומר, יש את הזמנים, יש את הגיבור, איפה הוא נולד אצלך? הצורך לכתוב את זה, והסיפור הזה. הוא נולד בחברות, הוא נולד, אנחנו עוד לא דיברנו על זה, אבל יש פה עניין עם אמא, עם נטישת אם, כאילו, באיזה מקום זה נולד?
תראה, את אמרת שהתעסקתי בספרים קודמים בנושאים גדולים, אפשר גם להגיד לכאורה, אבל אני חושב שבכל הספרים, בטח באנשים טובים, מחזיר חלומות, אני יושב פה עם שני אנשים, שזה מאוד נדיר שקראו את כל הספרים שלי, זה עוד לא קרה לי אגב. בסופו של דבר, הרבה מהשאלות שהעסיקו אותי תמיד היו נפש האדם. נגיד שיש את הדמות של אלכסנדרה באנשים טובים, שאמרו לי כאילו, אני זוכר שדיברתי עליו בית יהושע, והוא אמר לי איך היא עומדת כמו הבחירות האלה. אני כתבת אלכסנדרה כמישהי שכל החיים הייתה לה פנטזיה על משפחה, שהוא באמת הייתה לה. אם אתה רואה את זה ככה, זה קשור ליקיצה. ולכן הנושאים האלה תמיד העסיקו אותי, אבל היו כמה קטליזטורים. דבר ראשון, זה אני חושב שאפשר עוד גם בספרים אחרים, הילדות והנעורים תמיד רעשו בראש שלי. אני חושב שגם המספר בסיפור אומר את זה במובן מסוים, שכשהוא נזכר בזיכרונות האלה, זה חי בתוכו ופועם בתוכו ורועש בתוכו, כאילו זה קרה עכשיו. וזה תמיד היה ככה בשבילי. זאת אומרת, זה לא היה, זה גם מה שהיה עם החברים שלי, שהם דיברו על בית הכרם כנוסטלגיה, ובעיניי זה אף פעם לא נגמר. זה תמיד מתהווה ומשתנה בתוכך. אז מתי שהייתי חייב לכתוב על זה? וזה התלווה לקטליזטורים חיצוניים שקשורים לאורי, שאז כבר לא יכולתי לכתוב שום דבר אחר.
אורי זה חבר שלך, חבר הילדות שלך.
כן. ואז חיפשתי, היו כל מיני דלתות לכתוב את הספר הזה. הייתה דלת הראשונה שהיא יותר דלת ממוארית, שהיא פשוט לא עבדה.
ניסית? זאת אומרת, התחלתי קצת לכתוב, להיכנס בה?
וזה פשוט לא עניין אותי, כי ברגע שאתה משתק אצלי את המינויים של הדמיון, אז אין ספר. וברגע שהתחלתי להמציא את העולם הזה, וגם כתבתי החברות שאף פעם לא הייתה לי, לא היה לי חבר כזה באמת. אז הכל התחיל להתאבות, אבל זה היה מין דבר שידעתי תמיד שאני אכתוב, והיה לו רמזים בהרבה ספרים, ואולי גם פחדתי להגיע לשם, זאת אומרת, שלי לחזור התיכון זה הרבה יותר גרוע מה שכתוב על רוסיה הקומוניסטית ותומס אזלברג בין המזדרונות הנאצים, זה היה קל לכתוב.
אם אנחנו נניח על השולחן עכשיו את ארבעת הרומנים שלך, מחזיר החלומות, אנשים טובים, צל עולם וזה, האחרון יקיצה, והם מז'אנרים שונים, מה גרעין המשותף? איך אתה רואה את ההתפתחות שלך כשאתה מסתכל עליהם?
קודם כל, אולי אתם יכולים לדעת אותו טוב מני, כי אני חושב שסופר הוא במובן מסוים כן קצת עיוור לדברים שהוא עושה. זאת אומרת, אני באמת אומר את זה, ולא בהצטנעות, זה שיש הרבה דברים בספרים שאני לא מבין, ושהרבה פעמים אנשים שקוראים אותם אומרים לי את זה אחר כך. אני חושב שדברים כמו העמדה הזאת של להיות בחוץ, והשאלה הזאת להיות בחוץ או בפנים, השאלות הנפשיות האלה, שאיך חיים בעולם הזה, איך חיים בעולם הזה שיש לך את הכישרון להחזיר חלומות, איך חיים בעולם הזה כשמשתף פעולה עם הרוע, או איך חיים בעולם הזה כשיש לך, שאתם זוג חברים שלא יכול לצאת לי בית הכרם, זה שאלה שתמיד עניינה אותי. עניינו אותי גם שאלות כמו גלובליזציה, אבל זה כמו תחקיר לספר, אתה יודע שתומס מן, פעם מישהו כתב עליו שהוא היה עושה תחקיר למשהו, נגיד לחרקים, ואז הוא מדבר עם חוקר חרקים, ואחרי זה, הוא היה כותב את הספר, ואחרי זה, אחרי שהספר יצא, הוא היה רואה אותם. הם אומרים לו, תקשיב, יש דברים חדשים בתחום, הוא לא היה מזהה אותם, ולא את החרקים, ולא יודע בכלל מה זה. אני חייב להגיד שלגבי מלחמת העולם השנייה, אני מרגיש כך, שאני כתבתי את זה, בגלל שבכתיבה יש, אתה חייב לעבור יכולת הזדהות מועצת, אתה חייב לשים על הפנים שלך את המסיכה של הדמות, ואז להאמין בה, ואתה חייב לחוות את התקופה באמת שכתבתי את מלחמת העולם השנייה, זה הדבר הכי חשוב לי. כשזה נגמר, אתה שואל אותי, אני חושב על זה עכשיו, לא קראתי ספר אחד מלחמת העולם השנייה, מהיום שהספר נגמר.
אבל עכשיו שגמרת לכתוב את יקיצה, לא רק גמרת לכתוב, זה כבר יוצא, זה כבר בחנויות, זה משחרר אותך במשהו מהדבר הזה שרדף אותך אולי, בית הכרם, והחברות, וניגע בשאר הנושאים, זאת אומרת, זה באמת...
ברור שהיה פה, בכל כתיבה של אמן שגירוש עדים, ברור שפה זה היה יותר ישיר. אני גם לא מתכחש לזה. זאת אומרת, ברור
שפה... זה הספר הכי אישי שלך, אין מה להגיד.
שפה זה היה יותר ישיר, וזה היה עם פחות הסוואות, וזה דבר שרציתי לעשות, וחשבתי שהגיע הזמן לעשות, ושבאמת, אני אומר את זה באמת, אני תמיד כותב את הספר שאני יכול לכתוב. אני לא יושב וכותב וחושב איזה ספר אני אכתוב עכשיו. אני תמיד מתחיל בתמונה שיש לי בראש, ככה הספר הזה התחיל, וצל עולם, ואנשים טובים ומחזר חלומות. התחיל, עשיתי לי הראשון שכתובה בספר, זה הדבר הראשון שראיתי. ופה זה פשוט לא היה שום דבר אחר שיכולתי לכתוב עליו. והמאבק איך לכתוב את זה. וגם אני חייב לציין שהעורך של יובל שימוני עזר לי במקום הזה, כי היה לי סירוב בהתחלה לכתוב על זה. היה לי קשה מאוד להתחיל לכתוב על זה, ברגע שהתחלתי לכתוב על זה, ופתאום נברא העולם הזה, אז כל בוקר שהייתי חוזר לשם, זה היה קלה אדירה, ופתאום גם נהניתי מזה. היו קטעים שכתבתי שהם מאוד קשים, אבל אני בעצם נהניתי מזה, כי זו פעם ראשונה שיכולתי להפוך את כל הרעש הזה לסיפור.
זה משהו שהתחלת לדבר עליו מקודם, אבל אם אני מחפש את הקו שאני מוצא בין הרומנים האלה שלך, זה באמת תחושה של איזו התמודדות עם ניקור. גם במחסיר החלומות, גם בצל עולם, יש תחושה של אנשים שמתמודדים עם הצורך לאהוב, עם הצורך להיות נאהבים, עם התגובות הרגשיות שנגרמות להם בזכות הדבר הזה, הרתיעה מהצורך הזה, הרתיעה מלאהוב. יכול להיות שמה שקורה ביקיצה זה שאנחנו מגיעים לאיזשהו בסיס היסטורי שלך, שמסביר למה התעסקת בזה כל כך הרבה, כי שני הגיבורים שלך הם גם בתור ילדים וגם בתור מבוגרים, הם אנשים שמתמודדים עם קרבה, עם הצורך הזה להיות קרוב למישהו אחר, ועם הסוג של תאוב עצמי בגלל הצורך הזה אולי.
קודם כל, אני חושב שיש בזה משהו נכון. ברור שבספר הזה יש יסודות שאם אתה מחפש דברים בספרים אחרים, תמצא אותו כאן. אבל אגב, לא בטוח, כי נגיד, כל הילדות שכתובה בספר, היא בעצם עוסקת בפנטזיה שהייתה לי בילדות על חבר כזה. לא היה לי חבר כזה, אני בראתי את העולמות האלה לבד. זאת אומרת, זה לא משהו שקרה לי, אבל זה משהו שזה כן תשוקה מאוד גדולה שהייתה לי. אני רציתי בילדות לראות את העולם ביחד עם מישהו אחר מבעד לאותו... אני רציתי סימביוזה. זה היה דבר שהיה כחוני בשבילי, ואני חושב שהרחקתי ילדים בגלל שהם הבינו את זה באיזשהו מקום, שזה דבר שאני מחפש. אז ברור שאני נמצא שם, ואני חושב שזה גם נכון לגבי הניקור, אני לא יודע אם זה עולה בכל ספר השאלה, אז אני חושב שהיו דמויות שכתבתי, כמו תומס אייזנברג במחזיר החלומות, שנגיד תומס לא רוצה להיות נאהב, הוא רוצה להקסים, ומחזיר החלומות רוצה להיות נאהב. אני חושב שאם אתה לוקח את זה, שוב, זה רדוקציה, אתה לוקח את זה לספר הזה, זה קצת יואל והמספר.
ובמובן הזה, ושוב, אנחנו עושים פה איזה רדוקציה של הדבר הזה, זו תחושה שעלתה לי בקריאה בספר, ואמרתי לעצמי, כל הזמן תשתיק את הכל הזה, כי זה לא נכון לעשות, אבל במידה מסוימת יש תחושה ששני הילדים שלך, וזה מתאים למה שאמרת עכשיו, הם בעצם שני צדדים של אותו בן אדם. זה בעצם שתי הבחירות שלך, האם אתה הולך ומתאבד, או שאתה מוצא דרך לפלח את התקופה הזאת ולהיות נורמטיבי.
תראה, אני חושב שהחברות ביניהם מתחילה בזה שבילדות הם שתיהם באותה פוזיציה פחות או יותר, שהם קצת דחורים, אבל בנעורים פתאום יואל מגלה את הקסם האישי שלו, ומתחיל להשפריץ אותו לעולם, והמספר לא. ואז כבר מתגלה ההבדל גדול ביניהם. בנעורים יואל הוא בעצם ילד אהוב, גם בבית שלו וגם בבית ספר, והמספר לא. אז זה גם שאלה, אם אפשר להחזיק כזו חברות, כשאמא של המספר חולה ועומדת למות מסרטן, ובעצם יואל לא רוצה באמת להיות שם בשביל המספר, כי אין לו באמת אנרגיה הדבר הזה, כמו שיש לנו, אנחנו מכירים את זה מהתיכון. ובעצם אני חושב ששם יש את הקרע הראשון ביניהם, היסודי ביניהם. ואחר כך, בעצם המצב קצת מתהפך בין שניהם. עכשיו זו חברות שכל הזמן היחסים בה מתהפכים. אבל אני לא חושב שזה בחירה, אני חושב שיואל הוא דמות יותר מקסימה מהמספר. חושב שיש ביואל את הדברים שאין לה מספר, היכולת להקסים, היכולת לעורר אמפתיה, היכולת להביא אנשים אחרים.
וכל הקסם האישי הזה לא מספיק לו בשביל לרצות להישאר בעולם.
כן. אני חושב, חושב שזה מה שהמספר לא מבין, וזה גם מה שהספר לא רוצה להסביר. תראו, זה מהלך מאוד מסובך. אני אסביר לך איך אני פתרתי את זה. למספר קוראים יואל. ובדרך כלל בספרים כאלה שעוסקים באדם שנמצא במשבר, יש נטייה מאוד להיכנס לפסיכולוגיה. כבר שאלו אותי, היה לו הפרעה כזאת, אני מדבר על הגיבור, או הפרעה אחרת. כיוון שאני מאוד לא אוהב את הספרים שכותבים פסיכולוגיה בצורה, ספרים צריך לכתוב את נפש האדם, לא לכתוב ציונים פסיכולוגיים על הפרעות וכאלה, אז אני תמיד ראיתי את זה ככה. אם אתם רוצים לדעת מה קורה ליואל, תקראו את מחזיר החלומות. זאת אומרת שאני בראש שלי, כאילו היית יכול לחשוב שההפרעה שקרתה ליואל, זה שהוא היה יכול להחזיר חלומות. ואז אתה מוציא את זה מתחום, זאת אומרת שזה מין, אתה מבין מה תכוון? שכאילו,
לגמרי.
ואז אני כאילו רציתי להסביר מה קרה ליואל, אבל יש בדבר הזה משהו גם לא מוסבר. יש בזה משהו יסודי שהוא לא מוסבר, ואי אפשר להסביר כל התפרצות כזאת, וכל מי שאומר אחרת הוא שקרן. זאת אומרת, אני אגב הראשון שיודע את זה, בגלל שזה קרה למישהו שהייתי חבר שלו במשך הרבה מאוד שנים, ולא היה לזה שום סימן בעולם.
אבל זו שאלה שאנחנו מתחבטים בה הרבה, באולפן הזה גם, ובכלל בקריאה, על קריאה אוטוביוגרפית של ספרים. ויש בזה משהו מאוד מסוכן, כי כתבת ספר, פרוזה, נדמה לי שאמרת בריאיון לארץ ש-80% מהאירועים לא קרו בו בכלל או משהו כזה. וזה לא פייר, זה לא הוגן להגיד, זה סיפור החיים האישי שלך, למרות האלמנטים הביוגרפיים שיש בתוכו, וככה צריך לפענח אותו.
אז בוא לא נגיד את זה פשוט.
אבל מצד שני, הנה זה עולה כאן.
לא, אני אגיד לך מה. קודם כל זה באמת לא הוגן. מצד שני, אני גם מבין למה זה קורה. זאת אומרת, אני גם יכולתי להסתתר יותר בספר ולהפוך את הגיבור לבמאי, או לגנן. היה מקום אצלי שלא עשה את זה. זאת אומרת, שבאמת, שהיה יכול להסתתר יותר דרך דמות הגיבור, אבל הוא לא עשה את זה. ואין לי הסבר מושלם הדבר הזה, אבל זה נכון. זאת אומרת, אני גם רציתי ש... זאת אומרת, זה לא הייתה כמעט בחירה. אני הרגשתי שיש בזה משהו שלא היה נכון. מצד שני, פתאום בספר... כל יכולת ההמצאה הזאת, שהכל נראה, נגיד שקרה את זה, ג'סיקה המתרגמת שלי, אז שמה דבת הספר, אמרה לי שהיא ממש רחמה לי שהיא קרה את זה. ואז אמרתי לה, רוב הדברים פה לא קרו. יכולה להירגע, כאילו, זה בסדר.
אבל עדיין, זה ספר מאוד מאוד חשוף, וזה ספר מאוד מאוד קשה, וזה ספר מאוד מאוד כואב.
ברור, אבל אני מתכוון לזה שכאילו...
אולי זה לא קרה לך, הדברים הללו, אבל אתה כתבת את הספר הזה, המאוד כואב, חשוף אישי.
כן, אני אומר, אבל זה באמת... כשאתה בורא גיבור, גם אם הוא קרוב אליך מבחינה סוציולוגית או בגילאים וכולי, הדברים שהוא עובר, יש איזה מרחק ביניכם. ונגיד, יש הרבה דברים בספר, גם ברגשות של הגיבור, שהם רגשות שלא קרו לי, אלא קרו לגיבור. אני אומר שוב, ברור שזה ספר שיש בו את האלמנטים האלה, ואני חושב שאבל, שבעיקר, כמו שאמרת בהתחלה, מאיה, זה שזה ספר שחוזר לנושאים מאוד בסיסיים, שהעסיקו אותי תמיד, בכל הספרים, התפאורה היא פשוט... אולי פחות גרנדיוזית.
אוקיי, אתה רוצה אולי להקריא לנו משהו, איזה קטע מהספר?
כן, אני רוצה דווקא להקריא קטע ש... הוא מתוך המסיבה הראשונה של שהגיבור משתתף בה בעצם.
המסיבה?
כן, מסיבה בכיתה ו', ופעם השואה של המסיבה. והוא רוקד עם מילה. הוא נמלא על עיצות וסיפר לה שאימו וקאופמן רוקדים עכשיו במלון מוריה. אולי יום אחד גם הם ירקדו שם. והיא שאלה אותו מי זה קאופמן, החבר הסודי של אמא שלו, והביטה על צדדים אל הרוקדים האחרים. תמיד נהגה לדבר עם משפטים קצרים והחלטיים. גם שאלותיה היו קביעות שאם הסכמת איתן, סימן שהבנת, ואם לא, אולי תבין בעתיד. הוא אמר שקאופמן הוא חבר של הוריו. היא שאלה אם זה לא מפריע לאבא שלו, והוא השיב מיד שברור שלו. קאופמן הוא בכלל חבר של אביו. והיא שאלה אם גם ההורים שלו רוקדים במלון מוריה. והוא אמר שלא. והיא צחקה ואמרה שזה חמוד, שהוא לא מבין כלום. רצה לומר לדברים. שחום גופה חודר לתוך גופו, ושעכשיו חום הגוף שלו הוא צירוף של החום הנפרד של שניהם. ורצה גם לומר שהוא מפחד שהימים הקרובים יבלעו את הלילה הזה, ואיך הוא יוודא שישאר מכל זה משהו גם מחר. וכל משפט נשמע לו נלהב ומוגזם מקודמו. בכל פעם שחלק רגע של קרבה עם מישהו, נטה להפריז בדברי חיבה או להרתי ילדים ולכן שתק. לפעמים שיער שקיימים בגופו כמה ילדים, ולכל אחד תכונות שונות משל האחר. ויש שם ילדים מרופקים ומנומסים, ילדים מלאי עליצות וקסם שכולם אוהבים, ילדים שאוהבים באמת את הבדידות, ובנסיבות מסוימות אחד הילדים האלה יכול לגזור את הגוף שלו. אולי לא במקרה נראה הרגע הזה חלומי מדי. אולי כל זה קורה לאחד הילדים שבתוכו, שהוא קצת הוא בכל זאת אחר. ואם מעטה כאלה יהיו הימים, ייתן לו את כל גופו בחפץ לב.
אנחנו נזכירים שאנחנו מערכים היום לשעה שלמה את הסופר ניר ברעם. אני רוצה לדבר רגע על הורות. לא נעשה ספוילרים, למרות שזה לא באמת ספר של ספוילרים, אבל הספר הזה מסתיים בפרק שלי היה מאוד קשה לקרוא אותו כאבא לילד קטן, לילדים קטנים, וגם אתה אבא, הפכת לאבא לפני כמה שנים, וזה בעצם הרומן הראשון שאתה כותב כאדם שהפך להיות אב, שזאת חוויה מהותית בחיים של כולנו וגם בחיים שלך, והיא גם מביאה איתה המון שאלות, כמו שהזכרת מקודם לגבי הסיפור על, על להוריש את הטראומה. אתה חושב שזה שאתה אבא הניע אותך יותר לכתוב את הסיפור הזה? זה נכנס פנימה?
בלי ספק השפיע. אתה יודע, זה גם לא חוויה שאפשר להתעלם ממנה באיזושהי צורה, גם אם אתה לא רוצה לכתוב על זה, זה נכנס לתוך העולם שלך. אני חושב שהתחושה שלי הייתה באבהות הראשונה זה שפתאום התודעה שלך רועש עוד יצור אנושי. ואתה חושב שזה קרה קודם כשאהבת מישהי או עם הורים שלך, וזה לא נכון. פעם הראשונה שבה אני חוויתי פיצול של התודעה שלי, שיש חיים של מישהו אחר שמתנהלים בתוך התודעה, זה היה כשנולד דניאל, שפתאום ביליתי הרבה זמן ביום בלחשוב על העולם מבעד לעיניים שלו. וזה דבר שמאוד השפיע עליי. לא, זה פתאום שינה גם את הכתיבה וגם את הזמן שיכולתי להקדיש לכתיבה. זה כבר לא היה יותר הטהור הזה שהייתי יכולה לשבת מול המחשב 10 שעות ולכתוב, כאילו אין עולם. פתאום יש עולם ויש אותו. הדבר השני זה סוג ההנאה שזה מקנה לך. נגיד, אתמול, שלשום זה היה שהוא אומר לי כזה, אבא, אני רוצה אם הלך לכתוב. תקשיב, אני אמרתי לכתוב את הספר, מה אתה שני עשר? אומר, אבא, אני רוצה אם הלך לכתוב, לך תצטלם. עכשיו, הסוג עושר שהדבר הזה גורם לך, ויכול להיות שלך לחשוב על זה וליהנות מזה, זה דבר אחר, זה סוג אחר של חוויה. וגם יש את הפחדים, שהם כמובן היו אינטנסיביים, והם התגברו ככל אחרי שהוא נולד, ויש, זאת אומרת, זה תערובת שאין לה, אלא להתבטא בכתיבה, זה לא יכול להיות אחרת. גם אם לא הייתי כותב שהוא אבא לילד, זה סוג אחר של הבנה. גם תמיד חברים שלי סופרים שהם אבות, היו אומרים לי שהכתיבה שלך תשתנה כשתהיה אבא.
השתנתה לדעתך?
אני חושב שכן. אני חושב שאני לא יודע, השתנתה לחלוטין. זה עדיין לא ספר שבו אני כזה מספר איזה כיף החיים, והאבהות נהדרת, אבל
אני לא חושב שהאבהות גורמת לך לחשוב איזה כיף בחיים.
נכון, אבל לא, אני אומר כאילו,
אבל כאבא, אתה מסתכל היום אחרת על הילדות שלך? על עצמך כילד, על ההורים שלך? מרגע שהפכת לאבא, אתה כבר אמור, אתה רואה את זה אחרת, לא? אני כמובן שואלת את זה.
לא באמת.
לא? אתה רואה את זה אותו דבר?
די, זאת אומרת, כן, להפך. האמת שלהפך, אם את שואלת אותי, כאבא אני לא... תראי, מה שקרה לי עם השכונה שבית הכרם, אם אתם זוכרים את מחזיר החלומות, שמחזיר החלומות היה ספר שכזה די פירק את בית הכרם לגורמים. והיו לי הרבה חברים בילדות שקראו את זה, הם נדהמו, הם זוכרו את בית הכרם כזה גן עדן, שכולם היו חברים והכל להיקף, ופתאום מחזיר החלומות תיאר את זה כשכונה מאוד צבועה וכולי, ואני זוכר שככל שעברו השנים, פתאום התחילו לראות דברים במחזיר החלומות. הספר הזה דווקא נבטא ש איזושהי התרקחות שפתאום הבנתי שגם ההורים האלה שסניתי, הקיבוצניקים האלה צבועים, זאת אומרת, הקיבוצניקים לשעבר, שמתעשרים, משחקים אותה כאילו הם עדיין בקיבוץ, פתאום גם הבנתי את הדבר שהם רצו לעשות. זאת אומרת, היה התרקחות. אבל דווקא לגבי המשפחה שלי, זה לא הביא התרקחות.
אני רוצה רק לחזור לעניין הזה של איך אתה מצייר את ההורים בספרים שלך. ההורים בספר החדש קיצה, וזה גם המקום שבו הרומן שלך הוא באמת ממשיך איזשהו קו פוליטי שרואים אצלך בספרים קודמים, הם הורים די פגומים. קודם כל, רובם די נעלמים, הם לא קיימים כל כך. זאת אומרת, יש שם איזה סוג של חברה בעל זבובית כזאת, שבה הילדים מנכסים לעצמם את החוקים שלהם, ויש להם פוליטיקות פנימיות וכולי, וההורים מבליחים פנימה, והם יוצאים מאוד מגוחכים כשהם מבליחים פנימה. זאת אומרת, יש שם כל מיני סצנות שבהם ההורים מנסים לדבר בצורה מאוד ליברלית על הילדים שלהם, ועושים את זה במין מגושמות שכזאת. ובאמת יש את המקום הזה שבו יש להם איזו תפיסה סוציאליסטית, מנותקת מהמציאות, מגוחכת, מופרזת, שאתה מתנגד לה גם בספרים קודמים, כמו שאמרת, אבל גם פה.
קודם כל, זה מאוד נכון ש... אתה יודע... יש דברים אצל סופר שקשה לו לשנות, וזה הדרך שבה הוא רואה את העולם. זאת אומרת, לתאר משפחה, אתה יכול בכל מיני דרכים, אבל אני לא יכול לתאר משפחה שהיא באופן מוחלט הפוכה משלי. זאת אומרת, אני יכול לנסות, אבל לא יודע אם זה יהיה טוב. ובחוויה בספר של שני הילדים, אין באמת הורים. יש את חברת הילדים. Mm-hmm. זה העולם, זה המלחמה, שם שורדים, שם מפסידים, שם מנצחים. זה העולם. עכשיו, אני זוכר שהייתי בטיפול פסיכולוגי פעם מזמן, אז אני אמרתי זה למטפלת שלי. אמרתי לה, אני חושב שחברת הילדים, בהתפתחות שלי יותר משמעותית מאשר ההורים. אני אומר, לא, אבל הגעת לחברת הילדים, כמו שהגעת בגלל ההורים. אני לא, לדעתי זה לא נכון.
לא, אבל יש, הדבר המשמעותי פה בספר, אני מדברת על הספר, הטיפול שלך יעשה במקום אחר, אבל
לא, אני רוצה להגיד
בספר, הדבר המשמעותי זה הנטישה שלהם. עכשיו אני קוראת לזה כמובן נטישה, היא פשוט מתה, אז כאילו לא, אבל הנטישה הזאת מתחילה עוד קודם לכן, כלומר יש משהו בה, הילד מולה מרגיש, הוא הילד הפחות אהוב, נגיד את אחיו יותר קשור על אחיו, שהוא גדול, והוא, בין הזקונים הזה, הוא נטוש כי הוא פחות אהוב. זה כמובן מהנקודת מבט שלו. אני לא יודעת בדיוק מה, אתה מבין? אז זה כאילו, זה לא רק שחברת, זה פשוט חברת הילדים יותר משפיעה. ההשפעה המהותית שאני לפחות רואה בספר, זה ההשפעה הזאת שלהם הנוטשת. זה הפגיעה העמוקה.
כן. אני יודע שקשה להגיד את זה בעידן הזה, אבל עכשיו בספר יש נטישה הדדית. זאת אומרת, בעצם הילד הזה נולד לתוך משפחה שבה אח שלו הוא הילד של האם, והוא משתף אותה בכל צרותה, והילד רואה את זה כחולשה, הוא לא רוצה להיות כזה. והוא בעצם, אני יודע שזה קשה להגיד את זה, אבל הוא בעצם מפר את הברית עם האמא הראשון. שאתה יכול להגיד שהאמא היא יותר בוגרת, אבל הוא מפר את הברית, הוא אומר, אני לא רוצה את הקשרים האלה, אני לא אספר שום דבר, היא לא יודעת שום דבר שקורה לו בעולם. והאם מגיבה הנטישה הזו, שאת יכולה להגיד שהתגובה הייתה יכולה להיות הרבה יותר מכילה, מבינה, אבל האם כאילו מגיבה לה נטישה בנטישה משלה.
כן.
ואני חושב שהמוות של האם בספר, אפשר לקרוא את זה במובן מסוים כתוצאה של תהליך, ולא כהתחלה של תהליך. זאת אומרת, זה בעצם, במובן מסוים, שניהם איבדו אחד את השני בגיל די צעיר, וזה אף פעם לא השתקם עד מותה, כי גם מתה כשהוא היה צעיר. ואני חושב שחלק מהדבר בספר שהוא מאוד משמעותי, זה שזה מישהו שרוצה להכיר את אמא שלו אחרי שהיא מתה. הוא רוצה להבין מי הייתה.
ובעצם הוא צריך לספר, אולי ככה נהיה סופר. כן, אבל זה, על זה הספר
כי
גם.
כי הוא מכיר אספקט מאוד קטן בעולם, של זאת האמא שהציקה לו ואהבה אותו ודאגה לו, בסדר, אבל הוא שומע הרבה על האישה שהיא הייתה. הוא רוצה לדעת מי הייתה, איזה אישה היא הייתה בלי קשר אליו, בלעדיו, לפניו. כל העולם הזה שהיה לפני שהוא נולד, שהמשפחה שלו נתפסה כיותר מאושרת אולי. אני חושב שזאת חקירה שהיא מאוד חשובה בספר, זה להבין מי הייתה אמא שלו.
בואו נדבר רגע על הצופה לבית ישראל, ניר. יש איזה דיון כזה בזמן האחרון, אולי זה דיון נצחי, אבל בזמן האחרון, על להיות הסופר, האם הסופר צריך להיות הצופה לבית ישראל, או לא צריך להיות הצופה לבית ישראל, ויש טענה כזאת לסופרי הדור שלך, וכלפיך באופן אישי, שמשמיע רבות בעיקר פרופסור יגאל שוורץ, כלומר אצלנו בתוכנית, שמענו אותו כמה פעמים מדבר על זה, על כך שאתה ובני הדור שלך נמצאים עם הפנים לחול. אתם מסתכלים החוצה, אתם כבר כותבים מתוך מחשבה על איך הדברים האלה יקרו שם, ועל הפסטיבלים שתהיו שם, תהיו בהם שם, ואתם בוחרים גם נושאים במובן הזה, שיתאימו גלובליים כאלה, שידברו בכל מקום, אתה יודע, גלובליזציה ומשטרים טוטליטריים וכן הלאה. מה אתה עונה לטענה הזו?
תראי, אני חושב שאיגל מבין בהרבה דברים, ומה עובד בחול הוא פחות מבין, אבל זאת אומרת, אני גם חושב שבחלק מהרעיונות אנשים לא מאתגרים אותו מספיק. באופן עקרוני, כיוון שאני קצת כן מבין בזה, הדבר שאנשים בחול רוצים לקרוא, זה ספרים ישראלים אקזוטיים שעוסקים בישראל. זה מה שהם רוצים לקרוא באמת.
אקזוטיים, צבא,
לא כיבור, אקזוטיים בקטע שהם רעים וטובים, אבל יש שם איזה פנטזיה ישראל, כן. כאיזה מקום של מדבר,
הגמלים והכיבוש והערבים, כן.
אחת הבעיות שלי הייתה בחול, זה שימצא עולם ואנשים תמיד, זה שכל הזמן אנשים רוצים לקרוא את זה דרך ישראל. זאת אומרת, זה לא שאם תכתוב ספר הגלובליזציה, תרגמו אותך, כי יש מיליון ספרים מגלובליזציה בעולם. ספרים מישראל יש מעט. אז קודם כל זה מבטא חוסר הבנה. דבר שני, אני אחז בדבריו של ידידי דור משעני, בתוכנית שלכם, שכל מיני פרופסורים עם משרות ומשכורות ודברים כאלה, חושבים שהסופרים רוצים לנסוע רק לפסטיבלים וליהנות בהם. יש בזה גם אלמנט שהוא כלכלי בשביל הרבה סופרים מהדור שלי, או חלקם לפחות. ודבר שלישי, בסופו של דבר, מי שקרא את זה עולם, ואני מספק אם יגאל קרא את זה, ולא רואה את הקשר בין צי עולם לבין החברה הישראלית, והסיבה שהרבה אנשים קראו אותו בישראל, בגלל שהוא דיבר על הדור שלנו בישראל, לדעתי, אולי יותר מרוב הספרים שיגל ערך בשנים האחרונות, היה מבין את זה. אבל כשאתה תקוע בשנות ה-80, אז אתה אולי פחות מבין את זה.
אבל כשאתה כותב, תרשה לי רגע, כשאתה כותב נגיד ספר כמו יקיצה.
כן, והנה, כתבתי יקיצה, כי חשבתי שגם זה יצליח בחול. עכשיו, חוץ מזה, גם יש את האלמנט האחרון, שבכל זאת אני יצאתי למסע בגדה המערבית במשך שנה, ובוא נגיד, זאת אומרת, הסתובבתי שם בשביל לראות את המדינה שלי והמקום שלי, וכתבתי על זה ספר. וזה לא היה תמיד קל, לא המסע, ולא הכתיבה של זה, ולא גם האימות שזה יצר עם חלקים שהם בחברה הישראלית שדווקא קרובים אליי, שעליהם קשה עם הספר. אז נראה לי שיגאל, קצת הייתי נזהר משפוט אותי במקום הזה, והייתי חושב מה הוא בדיוק עושה בנושאים האלה.
אתה באמת סופר שעוסק... לא, לא, אנחנו ממשיכים. אתה סופר שעוסק הרבה בפוליטי באמת, ואתה מעבר לספר שכתבת, אתה כותב תורי דעה, אתה מתבטא בחריפות, אתה מבטא עמדות שנחשבות לקיצוניות היום, אפילו בתוך השמאל הישראלי. שינית קצת את ההשקפה שלך בקשר ל-67 ו-48, ביטאת את זה בצורה מאוד פומבית, וסופרים אחרים מהדור שלך לא עושים את זה. וכמובן עשית גם את הספר וגם את הסרט שמבוסס על הספר, זאת אומרת חשוב לך מאוד להיות במרכז השיח הפוליטי, והשאלה היא אם אתה באמת כאילו רוצה את התפקיד הזה.
ואתה לא מפחד מהמחיר שאולי יש סבא?
שוב, אני רוצה להגיד לך משהו, יש את הקטע שתמיד מייחסים לך כוונות, בעיקר אנשי ספרות, שהן כוונות בתוך הפוליטיקה של הספרות, שאותי באופן אישי הפסיקו לעניין. זאת אומרת, השאלה היא מדוע אני כותב על פוליטיקה, כתבתי מאמרים פוליטיים וארגנתי הפגנות לפני שהייתי סופר, או חשבתי להיות סופר בכלל. זאת אומרת, זה נושא שהוא תמיד היה משמעותי בשבילי, הוא חלק מהקיום שלי. על זה אנחנו מדברים בארוחות ערב, מאז שהייתי בן 8. זה לא בחירה שאני רוצה להיות כזה וכזה. וכן, הדבר הזה שקרה, אתה יודע, אני יכולתי לנסוע לגדה המערבית ולחזור עם הספר ש... אנשים כמוך היו אולי רוצים לקרוא יותר. או אבא שלי היה רוצה לקרוא יותר. אבל זה לא מה שראיתי. כתבתי את האמת. וזה היה קשה. אתה יודע, זה לא שאני לא מאמין בפיוס, ואני לא רוצה להיכנס לגוד הדיון הזה, אבל אני מאמין בפיוס, אבל פיוס מסוג אחר. אז לכן, אני לא עושה את זה בשביל זה. אני גם יודע שהסופר הישראלי של שנות ה-50 או ה-60 או ה-70, מעמדו הציבורי היה מעמד משמעותי וחשוב, והיום הוא לא. זאת אומרת, הדור שלנו לא יתפוס את המקום הזה, כבר אין מקום כזה.
למה? אבל למה אתה חושב שאין כבר כזה מקום?
כי העולם השתנה, והסופר בשנות ה-50 וה-60 היה אדם משפיע, וה-70 גם היה אדם משפיע, והיה חשוב מה עמוס עוז חושב, ומה גרוסמן חושב, ומה סמי חיזר חושב עוד יותר משניהם בתקופה המסוימת ההיא. זה היה חלק מהמסורת הישראלית, שקצת מסורת רוסית, היא קצת קשורה, ידעתי גם לרזם הסוציאליסטי הסובייטי, זאת אומרת, ההשפעה של סופרים. למה רצחו סופרים בברית המועצות? כי הם לא מלאו את התפקיד שלהם. כי זה היה חשוב. היום זה פחות חשוב. יש את המשפט המפורסם הזה, שתמיד אני שוכח מי אמר אותו, זה שבדיקטטורות לא יכולת לכתוב על שום דבר וכל דבר היה חשוב, ובדמוקרטיה אתה יכול לכתוב על מה שבא לך ושום דבר לא חשוב.
בכל זאת אנשים גם סופרים.
אז רגע, אני רק אומר שגם אם אנחנו לא נמלא שום תפקיד גדול כנראה בציבור הישראלי, אבל אני חושב שמה שאני עשיתי... כן משפיע, וכן יש סופרים הדור שלי שמדברים גם על נושאים פוליטיים, גם סופרים וגם סופרות, כל אחד בדרך שלו.
האם יש בך חשש אבל? יש איזה רגע כזה שאתה נגיד עומד לכתוב את הספר הזה, או שהתחיל ברשימות בארץ, הארץ מעבר להרים, נכון? אז האם שאל את עצמך, פה ושם, האם כדאי לי לגעת בנושאים הנפיצים האלה, שאולי יבריחו ממני קוראים ברומן הבא שאני אכתוב? כלומר, האם יש את הדבר הזה?
אני לא רוצה להצטער כקורבן, אני לא אוהב את המשפצת הזאת. היו מקרים שבשבוע הספר אנשים אמרו לי שהם לא יקרו את הספרים שלי, או שאמרו את זה לאנשים אחרים בשבוע הספר שאמרו את זה לי. זאת אומרת, יש מקרים כאלה, אבל אני לא חושב שאף אחד לא צריך להתנהג כאן כאילו הוא משלם מחיר בלתי נסבע על הדברים האלה. ואני גם באמת חושב שזו שאלה של בחירה, מה אתה בוחר לעשות עם החיים שלך. מה אתה בוחר לכתוב, מה אתה בוחר להתעסק. הדברים האלה משמעותיים בשבילי. אני מודה שכל המסע בגדה המערבית הפך את העמדות שלי לקצת יותר מורכבות, וזה גם סיבך את המצב מבחינתי. אבל זאת אומרת, אחרי שהייתי בגדה המערבית, בחנות פליטים, בשכונות מעבר לירושלים, שמעבר לחומה, אתה לא יכול למחוק לי את זה מהראש. ראיתי את מה שראיתי. וזה דבר שאת שהוא יישאר אצלי.
למה לא כתבת את זה בפרוזה? למה היה חשוב לך לכתוב ספר מסע כזה, או ספר עיון אפילו נקרא לזה?
קודם כל, יכול להיות שיום אחד אני אכתוב על זה, אבל אני נסעתי במטרה לכתוב ספר כזה, שהוא ספר מסע.
זה מסורת כזאת של ספרות ישראלית.
כן, נכון, וגם לא נולד בישראל, אבל אני גם לא חושב שיכולתי לכתוב רומן, הדברים שראיתי באופן מיידי, כי זה היה דורש עיבוד הרבה יותר מסיבי לרומן, כדי שהוא לא יהפוך לפלקט פוליטי, שזה דבר שבאלמנטים הפוליטיים הוא מפחיד אותי, זאת אומרת, אני לא מתכחש לזה. וזו שאלה, אני חושב שזה כן יבוא לידי ביטוי ברומנים בעתיד, בגלל שזה דברים באמת שאתה רואה, זה מין מגע כזה שהיה לי עם אנשים שהוא נחקק בתודעה שלך, בזיכרון שלך, ואני עדיין חווה אותו לפעמים.
אני רוצה קצת לדבר על העניין הזה של סופר ישראלי שכותב עברית, ואז יוצא לעולם. הספרים שלך מתורגמים למרבה מזל, למרבית מזלך. הספר הזה יקיצה נפתח בסופר כזה, שמתעורר בבית מלון במקסיקו, שבו נמצא לצורך פסטיבל סופרים. ואני רואה אותך וסופרים ישראלים אחרים שנוסעים לא מעט בעולם. אני עוקבת אחרי חלקכם בפייסבוק, באינסטגרם, כל מיני פסטיבלים, אין סוף. הנוסעים המתמידים. האם זאת חוויה טובה, מעבר לטיול, אני מתכוונת, איזה מין, מעניין אותי החוויה הזאת של להסתובב עם הספר הזה, עם ספר כלשהו שלך, שתורגם לשפה, שאתה לא יודע לקרוא, איזה חוויה הזאת לפגוש קוראים, סינים או פולנים, או אני לא יודעת, דנים, ואיזה תגובות מעניינות יש להם?
קודם כל, את יודעת, פסטיבלים, לפעמים הם נשמעים מאוד מפוארים, אבל לפעמים זה כמו בפסטיבל אחרים, באים 30 אנשים, לפעמים, נגיד היה יריד אחד שהימם אותי, זה יריד בגודל אחרה, שהיו שם פתאום, זה פשוט בער מרוב נאורים. כולם היו שם מ-21 עד 30 כזה. פתאום, הגעת לפסטיבל ואתה מעביר אירוע עם איזה 300 איש, ואין שם אף אחד מעל גיל 35, שזה דבר שלא קורה הרבה. אז נגיד זה הפסטיבל שפתאום אמרתי, אוקיי, יש דרך אחרת לדבר על ספרות, איכשהו אתה מצליח להביא לשם אנשים שאתה לא רואה הרבה. עכשיו באופן כללי, אתה נוסע שם בשביל לקדם את הספרים שלך, וזה המעמד שאתה עושה. לגבי הקריאה, לפעמים יש דברים יותר מעניינים, פחות מעניינים, לפעמים אנשים קוראים את הספר שלך דרך התרבות שלהם, ואז אתה פתאום מכיר תרבויות אחרות. נגיד, אנשים טובים, היה תגובות מעט בסקנדינביה, שבגלל שלא היה להם כל כך הרבה תסבוכים עם הנאצים וכולי, אז הם לא קראו את הרומן רק למלחמת העולם השנייה, אלא על כל ההיסטוריה שלהם בשנים האחרונות. אז יש מקרים יותר מעניינים. זה גם יכול להיות מאוד מענק, אתה פוגש סופרים מעניינים ואנשים מעניינים. סופרים דרום-אמריקאים, נגיד שפגשתי, הם יותר מעניינים מסופרים באופן כללי ישראלים או אירופאים.
למה? למה דווקא
הם? כי יש להם טמפרמנט אחר.
יותר כיף לשתות איתם, אתה מתכוון.
אתה מאוד מהר, אתה שומע. זאת אומרת, יש פחות את המקום הזה, יש את השיחות שאני כבר מצונה, זה תרגמו אותי פה, תרגמו אותך שם. מי הוצאה שלך פה, מי הוצאה שלך שם. שזה תמיד מתחיל ככה. אבל לי פתאום נהיו הרבה חברים, במקסיקו, בארגנטינה, שהיה תקשורת מאוד מיידית. גם בגלל ש לא באתי לשם וישר אמרתי להם שאני אוהב את רוברטו בולניו, שזה, אם אתה אומר את זה, אתה גמור שם יום. כי זה מה שהכי מעצדון, אתה נשמע.
אבל אתה אוהב את רוברטו בולניו? רק ידעת לא להגיד? אני הייתי נופל שם לגמרי.
דווקא אני רוצה להקריא קטע בספר שהוא קשור לזה, אם אפשר.
כן.
ומסוף הספר שבדיוק קשור לזה, שהוא נמצא הבית של יואל, אחרי שהם טילו בוואדי שהפך לפארק, והמצב כבר ברור, אבל הוא קצת מצחיק אותי הקטע הזה. אחרי הארוחה הם יצאו לעשן מרפסת. הערב כבר ירד, וכרגיל הוא בהר משם בחלון חדר ילדותו. וילון לבן התנפנף בו, מאחוריו ראה קיר לבן, שעון ואיזו תמונה או פוסטר. שעות הוא לא בדק את הטלפון. בוודאי שירה התקשרה אליו, אולי גם אחרים. איתמר כבר חזר הביתה מהפעוטון, והוא לא היה שם לקבל את פניו. שוב העיק אליו זיכרון המטלות שלפניו. לקרוא באנגלית ספרים של סופרים שהשתתפו איתו באירועי הפסטיבל. לפחות כמה עמודים מהם. לענות לשאלונים של עיתונים במקסיקו שמילאו את תיבת האימייל שלו. אתה בקשר עם סופרים פלסטינים? איזה סופר מקסיקני אתה מעריך? כמה סופרים מהיבשת אתה בכלל מכיר? מובן שיש לענות בתחכום מסוים, ולא למנות סופרים שכולם מכירים, כמו קרלוס פואנטס, חואן רולפו או רוברטו בולניו. ועדיף כמו שיעצה לו פעם סופרת מקסיקנית, תציין סופר שאפילו הרבה אנשי רוח מקסיקנים לא שמעו עליו. אחד שלא תורגם לשום שפה, לעזאזל שאפילו לא הוציא ספר, שהוא גם לא סופר בכלל. את זה באמת מעריכים כאן. אוקיי, אני חייב להגיד שהוספתי משפט אחד לספר, זה לא כתוב שם. שהוא לא סופר בכלל, לא כתבתי.
משום מה, זה מזכיר לי איזו הוצאה קטנה ישראלית.
בפסטיבל הסופרים הבינלאומי שנפגשנו בו עכשיו בירושלים, במשכנות שעננים, הוא הסתיים אתמול, אבל עניין אותי, אמרת שם במפגש עם הסופר האמריקאי נייתן היל, שיש ביניכם הבדל מאוד מאוד גדול, במובן הזה שהוא כסופר אמריקאי, שכותב כמובן באנגלית, הוא בא מהאימפריה, הוא בא מהעמדה של האימפריה, אז כשהוא...
תראה את ההערה כלפייך.
בסדר גמור, אני רוצה להבין את ההערה הזאת.
אני חושבת למה, כאילו שואלת אותי ואותו על תרגומים, כאילו זה חשוב לנו באותה מידה. אני חושבת שאכפת לו מהתרגום ההולנדי שלה.
אבל עובדה שהוא בטור.
אכפת לו, אבל אני אומר, בשבילו, הוא כאילו מוציא ספר בשוק הגדול. אז תרגמו אותו לשבט, זאת אומרת, את שאלת את זה, גם אני חושב ככה, מבחינת החשיבות שמקנים לזה כאן. כן. כי זה מקום קטן.
אתה חושב ששם זה פחות חשוב?
אני יודע שזה פחות חשוב.
אוקיי.
זאת אומרת, אני יודע שסוכנים אמריקאים, גם שדיברתי איתם, או סופרים אמריקאים, אומרים, תרוגמתי באירופה, הוא לא זוכר את שהיה מדינה בכלל, אתה יודע, גרמניה מכירים, אבל אולי בסקנדינביה גם, זה לא אותה חשיבות בכלל. ואגב, אם הייתי במקומו, הייתי מרגיש אותו דבר בדיוק. זאת אומרת, פה יש אלמנט ששוב אני אומר, שהוא גם אלמנט שהוא כלכלי. זאת אומרת, יש גם תחושה תמיד, סביב סופרים שאני מאוד לא אוהב, שכל האנשים שקשורים לעולם הספרות, יכולים לחשוב על פרנסה. אתם, הפרופסורים, החוקרים, המולים, האורחים, אבל הסופרים, אנחנו צריכים תמיד להתנהג כאילו...
אתם מעל כל זה.
ברעב, ושום דבר לא מעניין. לנו גם יש לדאוג לדברים. ואם אתה לא מזהב בספרות שלך, וכותב את הספרים שאתה רוצה באמת, ושאתה מאמין בהם באמת, ונראה לי שמספרים שלי אפשר להגיד הרבה דברים, אבל לא נראה שהקלתי לקורא כדי למכור ספרים, אז ברור שאתה רוצה שהם גם יצליחו, ושגם הם יכולים לעזור לך כלכלית, זה ברור. וחול זה אופציה כזו.
שאין פה, כי זה מקום מאוד מאוד קטן, כן, ובעצם אתה...
נייתן היל את הכסף הגדול שלו, לא ירוויח מהתרגום לדנית.
נראה לי. שלא.
כן, okay.
הייתה לאחרונה כתבה גם שדיברה על זה, על זה שהתרגומים, של סופרים ישראלים לחול, הם בעצם איזה סוג של פייק ניוז כזה, ומפרסמים שתורגמת לשפה הזאת ותורגמת לשפה הזאת, אבל בעצם זה לא מחזיק מים, זה לא באמת משנה כלכלית. עד כמה זה באמת משנה?
שוב אני אומר, זה לא משנה כלכלית ברמה ש... אני פגשתי את הסופר של פרויקט רוזי, בירושלים. וישבתי איתו, ואז אמרנו, יש לנו אותו מול אוסטרלי. ושתינו עכשיו יושבים כאן ושוטים, ושתינו מאוד אוהבים את המול. וההבדל העיקרי בינינו 3,495,000 עותקים. זאת אומרת, אני לא מתיימר לומר שאנחנו מתעשרים מזה, או מרוויחים מזה הרבה כסף, אני אומר שזה עוזר כלכלית לסופרים מסוימים. זאת אומרת, זה לא מביא בערך
אבל מיליונים. למה בעצם?
ודבר שני, אני גם כן הסכמתי עם דבר אחד בכתבה בגדול, שאין הצלחות מסחרות כמו פרויקט רוזי, נגיד, לספרות הישראל, אנחנו גם כותבים ספרים כאלה, או כמו אפילו ג'ונתן ליטל, נגיד, אבל אני חושב שגם על זה דרור דיבר יפה, שזה יש הצלחות מקומיות.
דרור משעני.
כן.
השאלה שעולה לי בהקשר הזה, אנחנו לצערי כבר עוד מעט נסיים, אז בריפלי, מה שנקרא, זה למה בכלל סופרים שמתורגמים וזה צריכים להיות בעמדה שהם צריכים בעצם להתנצל ולהסביר את זה. כלומר, זאת הדבר הזה שאנחנו בכלל שואלים אותך את השאלות האלה, והחברה הישראלית בכלל באה אליך בטענה, זה הדבר.
אני לא חושב שהחברה הישראלית באה בטענה, אני חושב שזה בא... ממקומות מאוד מסוימים, חלק מהמקומות הם בעלי אינטרסים מאוד ברורים, לקדם את הסופרים שלהם על פני סופרים אחרים, או דברים אחרים. אני חושב שאנשים רגילים, שאתה מדבר איתם, קורא ספרים, הם די שמחים שסופרים ישראלים מתרגמים בעולם, במיוחד מספרים שהם אהבו. זאת אומרת, זה לא עניין כזה גדול מחוץ לרפובליקה המאוד קטנה הזאת, ואני אומר שוב, הרבה דברים שעניינו אותי, מעניינים אותי פחות עכשיו, גם סוג הרכילות הזה של הרפובליקה, זה עברתי שינוי גדול בהקשר הזה.
אז בוא נראה אם הדבר הבא יעניין אותך קצת. בזמן האחרון יש דיון לוהב על הנושא הזה של ביקורת הספרות. אנחנו מעט לעת כותבים ביקורת, יובל ואני, ואתה מעט לעת מבוקר אולי. ויש שיח מאוד סוער סביב הדבר הזה, איך צריך לכתוב ביקורת, הביקורת היא כן מרושעת או לא מרושעת, ולמה בכלל כותבים ביקורת לא טובה, למה שלא תכתבו רק על ספרים טובים? מבחינתך, כסופר, עדיף עולם בלי ביקורת, בלי מבקרים, או אולי רק עם ביקורות טובות, כמובן זאת אופציה עדיפה.
אני חושב שרק עם ביקורות טובות. קודם כל, חד משמעית, מוסד הביקורת הוא מאוד מאוד חשוב. זה תיבת התעודה של הספר. ספרים באלפים יוצאים לעולם כאטומים בודדים כזה, והביקורת נוגעת בהם, מסדרת אותם, מארגנת אותם, לתת להם משמעות, זה דבר מאוד חשוב בעיניי. אני חושב שצריך את ביקורות שליליות וחיוביות, ברור שאני לא אוהב ביקורות שליליות, ברור שבביקורות, אני יכול לחשוב שהמבקר הוא אידיוט, ולפעמים המבקר הוא אידיוט, אבל שזה מוסד מאוד חשוב, אני חושב שאני אוהב מבקרים, או מערכים מבקרים שיודעים לקרוא ספרים באופן ספציפי, ואין להם איזה שלוש תיאוריות שמלבישים על כל ספר, בעיניי האינסטינקט של מבקר הוא הדבר המשמעותי ביותר, היכולת לקרוא ספר ספציפי. הדבר השני, אני חושב שזה צריך להיות נקי. זה אומר שהמבקר צריך להיות, המבקר הספרות צריך להיות מישהו שהקשר שלו לספר הוא קשר פחות יותר נקי. זה לא קשור לזה אם הוא מכיר את הסופר או לא. זה קשור לזה שהוא רוצה לקרוא ספרות מסוג אחד, ואז הוא מקבל ספרות מסוג אחר. זה ביקורת שפחות מקובלת עליי. אתה מבין שכאילו הוא אוהב ספרות, על זה הוא מקבל ספרות. אם המבקר פתוח הכל סוג ספרות והוא הוגן, דעתי כל ביקורת היא סבירה. בהנחה שהיא גם מכבדת. אחרי שאין טעם לביקורות שאין בהם שום כבוד גם.
אתה סופר יחסית צעיר, אבל כבר כתבת די הרבה ספרים, אז כבר במשך שני העשורים האחרונים, ויש איזו טענה ששדה הביקורת באמת השתנה, שהוא פחות מכבד, שהוא פחות, שיש בו נגיעות יותר אישיות, כמו שאתה, יותר מבעבר.
לא יודע, הביקורת הכי מרושעת שאני קיבלתי הייתה על הספר הראשון שלי, סיפור לי סיפור אהבה סגול, כנראה בצדק, והביקורת הייתה, אל תספר לי סיפורים בכל העיר.
כאילו, מתי זה היה? באיזה שנה?
98. אז א', לא בטוח שהשתנתה, אני חושב שאתם גם לפעמים העליתם דברים, היו ביקורות מרושעות לאורך כל ההיסטוריה של ישראל, הסיפור הזה של נתן שחם זה היה?
כן, כן, עם קורצווייל.
אז זה שום דבר לא השתנה באמת, אבל אני חושב שכאילו הרגישות לדבר הזה היא הרבה יותר גדולה, גם בגלל הפייסבוק, כי זה פומבי מאוד, הכל נורא נורא פומבי. תשמע, זה דבר שהוא קשה, אתה כותב משהו שהוא כל עומך, ופתאום הוא יוצא החוצה, ואתה מרגיש שלא הבינו אותך, ולא הבינו את הניואנסים ואת המהלכים, אבל בסדר, אין מה לעשות.
גם אי אפשר להתחסן לזה, זה לא שעכשיו כתבת שבעה ספרים, ועכשיו יקיצה יוצא, ואתה אומר, אוקיי, טוב, כבר כתבו עליי מיליון פעמים, אני לא אתרגש עכשיו מהביקורת על הספר הזה.
אי אפשר, אבל אני יכול יותר להיפגע, תמיד אני אפגע, מדבר שאני חושב שהוא גם קצת נכון. וחייבים לציין שבהקשר הזה גם יש פה סגירת מעגל, כשאני כאילו, שני הספרים הראשונים שלי מכחיש, בעצם הספר הראשון שכתבתי מחזיר החלומות, וכשהוא יצא, זה לא שאני פחדתי. אני הסתובבתי בתל אביב שבוע וחצי ברחובות, כאילו פשוט הייתי בהיסטריה, כי זה היה כל עולמי היה הספר, זה היה כלום, ואז הביקורת הראשונה הייתה שלך.
אני הייתי הראשון?
השנייה הייתה שלך.
טוב, אז זה הזמן לסיים.
אז בסגירת מעגל אנחנו מסיימים, נהדר.
אני אגיסי מחמאה.
תודה רבה שהזנתם לנו, תודה רבה לך ניר ברם שבאת אלינו. אנחנו נהיה פה שוב מחר בשעה 12, נכון?
בהחלט כן.
עם כל התוכניות שלנו, אנחנו מציעים לך להוריד את האפליקציה, לכם להוריד את האפליקציה שלנו ולשמוע באמצעותה, כאן אודי. תודה רבה ליובל יסוד וליטל אמירן. להתראות.
להתראות.